היי ניב.
היי גילי.
היי מאזינות ומאזינים.
היי מאיה בניסן.
אתם על תרבות יום הלב, פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שכבר ביום ראשון, נמקי היום יום שני.
בכל מקרה, מספר לכם על הדברים החשובים בתרבות שיקרו השבוע.
כן, ומה יהיה לנו השבוע גילי?
השבוע אנחנו נעשה משהו מיוחד, אנחנו ניתן לקט המלצות של תרבות שחורה, שמושפעת מאירועי הזמן.
כן. כמה פרובינציאלי מצידנו, כבר ראיתי את הביקורות, תכף נדבר על זה.
אוקיי, ויהיה לנו עורך מיוחד, יניב ביטון, שחקן היהודים באים.
ולא נעזוב אתכם ואתכן לפני שנרביץ את הסיבוב המהיר.
ובו פינת הספרדי השבועי.
אוף! כבר אני לא יכול לצפות לזה. קלט
והתהבות, לפחות בעינינו.
אבל לפני זה רציתי לדבר איתך על הפגנת השמאל אתמול. בניגוד למה שעמית סגל חזה, לא ביעבעה שם אלימות.
איך לא? שמאלנים?
כן, לא ביעבעה אלימות, תשמעי. אבל כן ביעבעו לי דברים אחרים. תראי, אחד הדברים הכי מבאסים שיש ברשתות החברתיות, ולא חסרים דברים שמבאסים ברשתות החברתיות.
אמרת רשתות חברתיות, אמרת דברים מבאסים.
כן, אז חברי אודי הירש צייץ היום, ובצדק, שאין דבר יותר פתטי מביקורות על הפגנות.
ועדיין, זה בדיוק מה שאתה עומד לעשות.
לא, זה לא בדיוק מה שאני עומד לעשות. כי הוא מתכוון, אם יורשה לי לומר למה הוא מתכוון, אז הוא מתכוון לכל מיני אנשים אומרים, למה קראתם ברך אתמול? למה היו דגלי פלסטין?
למה שרו בלעדי בלעדי?
כן, למה בערבית? כל אחד מייעץ לטובת המטרה. עכשיו עצמי, א', בהפגנות שלכם תעשו מה שאתם רוצים. לגבי הפרובינציאליות, תשמעי, מה אני אגיד לך? זה נכון שכאילו יש משהו מימד אולי קצת פתטי בקריאת הברך ובהתקה של התרבות האמריקנית הישר לפה. אבל בתור מי שיש לו, את יודעת, קצת חברים שחורים שהוא אסף במהלך השנים מעבר לים מתרבות הדי-ג'ייז ומחיי הלילה, בתור מי שהגיבורים שלו הם...
כמרקיד, אתה אומר.
כן, כל מיני מרקידנים שחורים, התארחו בביתי, ישנו על ספתי, אכלו מצלחתי, באמת. ובתור מי שכל הגיבורים המוזיקליים שלהם שחורים, אז את יודעת, אני מרגיש איזשהו רצון להזדהות איתם, ומרגיש שיש לי איזושהי סולידריות להביע איתם, וזה לא סותר דברים שאני מרגיש כלפי מה שקורה פה.
אבל זה לא מה שרצית להגיד.
אבל מה שכן, גילי, תראי, כן יש לי ביקורת קצת על ההפגנה, והיא ביקורת אומנותית.
כן.
כי שנים אנחנו הולכים להפגנות שמאל, ונקברים פעם אחר פעם במוזיקה האיומה שמתנגנת מהבמה. הו רב חובל, די כבר רב חובל, טבעתי. ואחינועם ניני, באמת, אני מעריך את דעותיה, ואני גם יכול להגיד לך שהייתה לקוחה מאוד נחמדה בג'ירף, לפני אי אלו שנים.
מידע שחשוב לי לדעת.
כן, אבל בתור זמרת, כשהיא מתחילה עם איזה גילידור שלצידי, אז אני הולך מההפגנה. ומה אני רוצה לומר לך? שאת מי ראיתי אתמול בהפגנה? ככה בקהל, כן?
כן.
את נוגה ארז, ואת אותרקי, ואת נדובה, ואת קסן.
אתה ממציא את השמות האלה, אתה ממציא.
לא, ואת זוי פולנסקי. ואת יודעת, איפה שאנשים אחרים רואים הפגנה, אני רואה פסטיבל. אני אומר, למה האנשים האלה הם בקהל, ולא על הבמה? מרימים את האווירה. מרימים. תנו צ'אנס לשמאל, תהיה הפגנה שתעיף את הכיכר. את זה לא ישכחו אף פעם.
אני רוצה לקחת את החוט הזה מהשיחה שהתחלנו בה מקודם, ולדבר על הפרובינציאליות שלנו, כביכול, בדיעבד.
על הצורך הכפייתי שלנו לכרוך את עצמנו בתוך המחאה השחורה בארצות הברית.
כן, ולדבר על כמה יצירות חשובות שאו חזו, או ממש מייצגות את מה שקורה כרגע בארצות הברית, במובן הזה של מאבק בין גזעי.
כן.
ויש באמת שורה ארוכה, בין אם זה בתוכניות טלוויזיה, במוזיקה, בספרות, בקולנוע של יצירות חשובות שביסרו את הדבר הזה, שהיה בהם איזה צייטגייסט, שיכולנו לראות את זה מגיע.
אני יכול להתפרץ לך לדברים ולהגיד שכבר בסוף השבוע האחרון, בנטפליקס פרסמו ששתיים מהסדרות הכי נצפות שלהם בשבוע החולף, זה Dear White People ו-When They See Us.
כן.
סדרות מנקודת מבט שחורה, When They See Us, אני לא הייתי מסוגל לצפות בזה, לא. אחרי הפרק הראשון, זה
אפשר,
שובר לב מדי. אבל על מה שקורה לחמישה נערים שחורים, שפשוט מפלילים אותם ברצח ואונס שהם לא עשו, ו-Dear White People גם כן, מפריזמה שחורה, אז מה עוד חוץ ממה שקורה בנטפליקס, כי עולמי יצר הוא לא כל העולם.
תראה, דיברנו כבר על בין העולם וביני של תנהיסי.
פעם פעמיים.
פעם פעמיים, שבאמת מי שרוצה להבין את הרוח הכי אולי רדיקלית, במחשבה המדינית, מחשבה הפוליטית האמריקאית היום צריך לקרוא אותו.
גם ג'יימס בולדווין, היא שמה אותו באותה קטגוריה?
כן, הוא השפיע מאוד על טנסי קוטס. גם יש שני תרגומים טובים חדשים של ג'יימס בולדווין לעברית שכדאי לדבר עליהם.
כן, לכן זרקתי ככה את השם.
הרמת.
כן.
אבל אני גם מדברת על יצירות הרבה יותר יומיומיות ופשוטות כמו ברית עולם של תיארי ג'ונס.
שמה קורה שם?
שמדבר על זוג שנפרד להרבה מאוד שנים, כשהגבר מרצה עונש מאסר על פשע שהוא לא עשה. ולא ברור האם האישה אמורה לחכות לו בזמן הזה שהוא נמצא בבית
הגבר
כלא.
השחור.
הגבר השחור, כמובן, זוג שחור, היא והוא. זה מין רומן מכתבים כזה מאוד מאוד יפה, הוא אפילו הופיע ברשימת המומלצים של אובמה לפני משהו כמו שנה.
So you know it's good.
כן, זה אחלה ספר, ובאמת יש בו איזו התמקדות בחוויית חיים, כאילו כמעט רגילה אמריקאית. Mm-hmm. אבל גם לך יש איזו רשימה קטנה שהכנת שם.
בקטנה, זוכרת שהיה נורא נורא חם, ודיברנו על עשה את הדבר הנכון.
Mm-hmm, בטח.
אז פייק לי כבר בשבוע שעבר הפיק סרטון שבו הוא משווה בין ג'ורג' פלויד לרדיו רהים, דמות מתוך עשה את הדבר הנכון, שגם נהרגת על לא אבל בחפה בידי משטרה גזנית. אבל אני לא רוצה לסיים שם בספייק לי, כי זה כאילו האובייסט. אומר לך שבסוף השבוע האחרון ראיתי את הסרט דיפ קאבר, שלא הופץ בארץ. זה סרט ששיר הנושא שלו הוא שיתוף הפעולה הראשון בין דוקטור דרי לסנופ דוג. כבר קוריוז, נכון?
כן.
אבל זה לא הדבר הכי טוב בסרט. הדבר הכי טוב בסרט זה לורנס פישבון. איזה שחקן. הסרט עצמו הוא מעין פילם נואר שחור. דמייני לך איזה מין פיליפ מרלו כזה.
כן.
רק שחור. אבל עם שחור עם מודעות. לורנס פישבון מגלם אותו, שוטר סמוי שנכנס ללב המאפליה של סוחרי הסמים בלוס אנג'לס, ומפרק ממש את כל התשתית של המסחר בסמים, את כל הכנופיות, ומי שעוזר לו, שלא בידיעתו, הוא ג'ף גולדבלום, היהודי. בתוך הסרט, בעצם הסרט הוא גם על הדינמיקה הזאת של שחורים עם יהודים, שחורים מול לבנים, שחורים בתוך כוחות המשטרה, למשל המפקד, הסרט נפתח במשפט, אני מצטט, זה לא אני אומר, אני מצטט, הסרט נפתח במשפט, what's the difference between a black man and a nigger, ששואל מפקד המשטרה, שלורנס פישבורן שואל את זה אותו, ואז הסרט גם מסתיים במשפט הזה, אבל הפעם לורנס פישבורן אומר את זה למפקד המשטרה שלו. לא עשיתי פה שום ספוילר, באמת.
לא, אבל סקרנת ממש.
סרט מדהים. עוד סרט מאוד מעניין שכדאי להכנס לרשימה הזו, Waves, שיצא בשנה שעברה גם, סרט על התלאות של שחורים בתוך מערכת הצדק האמריקאית, סרט שטיפה נבלה כי הבמאי שלו הוא לבן. אז היו על זה ביקורות מכאן ומכאן, למה לבן מייצג עמדה שחורה.
כן, זה גם שיח שהיה, דיברנו עליה אלף פעם ונדבר עליה שוב, כשווטשמן יצא ודיימון לינדלוף, יוצר לבן של סדרה שהיא ממש סדרה שחורה בהגדרה.
והרשימה הזו לא יכולה להיות שלמה בלי ווטשמן. המקור שלה זה טנהסי קוטס. דיימון לינדלוף טוען שהכתבה של טנהסי קוטס באטלנטיק, שתיארה את הטבח בוול סטריט השחור, אימא שדחפה אותו לכתוב את ווטשמן החדש, לקחו את הסיפור על גיבורי העל מה-80s, שמו אותו באמריקה הגזנית של טראמפ.
התיחו אותו ביחד.
כן, פשוט גדול. ואחרונים אחרונים, ב-VOD של יס אפשר למצוא עכשיו גם את השנאה שנתתם, וגם את סיפורו של רחוב ביל. עוד שני סרטים, ארומה שחורה, ושמספרים סיפורי גזענות בצורה מאוד מעניינת.
דיברנו על שחורים, עכשיו בואו נדבר על יהודים.
יש לכם ארון!
ברור שיש לנו ארון.
אתם חייבים להחליף את הארון שלכם.
למה? הוא חדש.
הארון שלכם תומך בטרור.
אוי ובוי.
מה? הארון שלכם תומך בטרור.
והארון שלנו לא תומך בטרור.
אתה בטוח?
ביום שישי עלתה העונה הרביעית במספר של היהודים באים, שהיא תוכנית מערכונים שמשודרת בכאן 11. ואיזה כיף, נמצא איתנו יניב ביטון, שהוא אחד המשתתפים, יניב. תודה שבאת.
תודה לכם, הזמנתי את עצמי, בואו נדייק.
דרך,
פשוט אני אוהב את הפודקאסט ואמרתי, אני רוצה לבוא.
אתה יקיר הפודקאסט מעכשיו. זהו, אוהבים אותך נורא.
כיף להריח אותך פה.
גיד, איך זה לחזור לעונה רביעית? זה כבר לא חומרים הצעירים, לא בא ברגל.
כן, כבר יצאנו לדרך לפני המון המון שנים, הזדקנו עם הזמן, נעשינו הורים בדרך.
מתי העונה הראשונה? 2014, לא?
2014 היא שודרה גם שנה לפני.
וזה אחרי יישון של שנה, כן.
כן, כן, היא ישבה יפה בחבית כזה על המדף שנה שלמה, ואז יצאנו לדרך, וכל פעם אני לא האמנתי שתהיה עוד עונה, ואיכשהו אנחנו ברביעית כבר.
ועונה רביעית תוך, נגיד, שש שנים מהשידור הראשון.
זה יחסית זמן שיא, כן.
נכון. מאוד, כן, כאילו בישראל, לוקח המון זמן בין עונה לעונה.
נכון, וכל פעם זה יפליא אותי מחדש, שנותנים לנו להמשיך, מישהו שם כאילו נותן לנו להמשיך.
כי ההתחלה הייתה שהתוכנית הזאת הולכת להיות כל כך פרובוקטיבית, היא מתעסקת ב, לפחות בעונה הראשונה במובהק ממש, היא התעסקה בתנך, ואז היא קיבלה עוד דמויות מההיסטוריה היהודית עם הזמן, אבל באמת הדיבור היה שהיא הולכת לעשות המון המון רעש, בגלל שהיא על התנך. אבל איכשהו נראה לי שדווקא הקהל הדתי ממש מת עליה.
זה ממש נכון, זה גם עוד דבר שהפתיע אותי, התברר לי שאני סלב במגזר, שפעם אחת שהייתי בירושלים ופשוט, עכשיו יש את הקיפות סרוגות וזה שסבבה הם אוהבים את זה, אבל בחורי ישיבה, ואפילו איזה מישהו שמלמד בחדר של, בוויז'ניץ או משהו כזה, ראה אותי וציטט לי כאילו ציטוטים של יוסף וכל מיני דברים כאלה, ממש תוכנית של כופרים, אבל הם מאוד אוהבים את זה. תשמעי, יותר קל להם להתחבר גם הרבה פעמים, כי הם מבינים את הרפרנטים הרבה יותר מהר מאיתנו. זאת אומרת, הם מבינים את הבדיחה עוד לפני שזה מגיע, כי הם יודעים שספר עובדיה יש לו פרק אחד, או לא יודע, זה משהו שאני הייתי צריך להבין לפני ששיחקתי את המערכון. ואני חושב שזה משהו גם תבוא אולי בתרבות היהודית, כאילו יש איזה הומור עצמי, אני חושב, ביהדות.
הזכרת את יוסף, נדמה לי, וגילי, אני חושב שתסכים איתי, שזו הדמות הכי איקונית שיצאה מהיהודים באים.
אנחנו מתים עליה, בדיוק דיברנו על זה מקודם, מתים על, נקרא לזה, הטבעוניות של יוסף.
כן, רווק מושבע בעל אורח חיים ססגוני.
חי עם ידידו הקרוב. קצת תספר לנו על יוסף ועל החירות האומנותית שלך שם.
זה התחיל כבר מהכתיבה, עוד לפני שזה פגש אותי, ובחלומי זה לא המצאה שלי, זה המצאה של פרידמן, אחד מהכותבים. זה היה מה זה כיף לעשות את זה, כי כאילו הם כתבו איזה אופי, כן, הכללי הקמפי הזה, ואני לקחתי את זה וביססתי את זה על מישהו שאני מכיר, וזה איכשהו תפס תוצאה, וזה היה לי כל כך כיף לעשות את הנרקיסיזם הזה, וההנאה מעצמו, ושכל העולם מתבטא לו, אתה אומר, וואי, זה הגיוני, כאילו יוסף היה כזה, מי חולם שכולם משתחווים לו כל היום?
כאילו בדיעבד הוא דורון מדלי של פעם.
בוא תספר לנו קצת על מה קורה בעונה הזו. אתה מרגיש שיש איזו התפתחות מעונה לעונה, דברים שמעיזים יותר להגיד, או דברים שלומדים ממה טוב ולא?
כן, אני חושב שזה בכמה דברים. קודם כל, מבחינת הנושאים, רוב הסיפורים הקנונים כבר בזבזנו אותם, כאילו אותה...
אז עכשיו זה איזוטריה של התנך.
זהו, זה כבר מתחיל להגיע לדברים איזוטריים, לספרים החיצוניים כמעט הגענו כבר. אז קצת התרחקנו גם מהתנך, אני חושב בעונה הזאת יש הרבה יותר מההיסטוריה היותר קרובה, אפילו הרבה 80s, 90s, יש סדרת התקופה, מאחרונים של רבין ופרס.
נגיד כזה. התקופה שביבי היה מוכר עיתים.
נגיד, כן. בשנות ה-80, okay. תחילת הציונות, כל מיני דברים כאלה, שזה פתאום אמרת, יש עוד אפשרות, אפשר לעשות עוד הרבה עונות. וגם בינינו, אני חושב, יש כבר איזה תאום כזה ואיזה זרימה, שעוזרת להתעסק רק בתוכן, ולא בכל המסביב. אנחנו מאוד מכירים אחד השני כולם, גם הכותבים וגם אנחנו השחקנים. אז הכל יותר משומן, יותר עובד ויותר אומץ. אני עכשיו אהבתי גם על הפרק הראשון הזה שהם כאילו ערכו אותו גם באיזה... טטח, התחילו עם כל...
כן, זה נפתח בבום.
בבום, ביבי כאילו עם הזה. אין יותר הצהרה של בנו לריב. בנו לריב הפעם. והסוף של הפרק עם מדחת יוסף, שזה מערכון עצוב, כאילו...
מאוד עצוב.
כן.
אבל איכשהו תמיד ליהודים באים היה איזה דרך חיננית להגיד דברים איומים. המערכון הליגל אמיר, תרצח אותו?
נכון.
אני חושבת שזה אחד המערכונים שבשנים האחרונות בתוכנית הומור ישראלית, שישבתי מולו וכזה, אוקיי, זה נורא מצחיק אותי, אבל אני לא יודעת אם אני אמורה כזה לצחוק פה.
זה הפך למטבע לשון, את תרצחת אותו.
תרצחת אותו.
איך התחושה לעבוד על כזה דבר, שאתה יודע שהוא נפיץ כל כך?
אני מאוד אוהב את זה. אני אוהב לריב כזה, אוהב לעצבן. אני עושה הרבה טלוויזיה והרבה דברים וזה, אבל בהפקה הזאת יש איזה משהו מאוד מאוד מיוחד בהתגייסות של כולם לתוכן, שזה לא קורה הרבה בטלוויזיה, כי מצלמים בהרבה לחץ, ויש ימים עמוסים כאלה, ואין זמן, ותאורה, והפנסים, וכל הדברים האלה. ופה יש איזה מין חרדת קודש כזה לתוכן.
מה זאת אומרת?
שבאים למערכון, עד שהוא לא פטור, לא מצלמים אותו, אין יאללה יאללה. לא יודע, אנשים לא מכירים סטים, אבל הסטים יאללה יאללה, זה כאילו, אין לנו זמן. אז פה זה כאילו, קודם כל פותרים את הדבר, גם מבחינה פוליטית, אם יש משהו שהוא נפיץ, אם אנחנו מרגישים שהסטירה היא לא מדויקת, או שיורדים על משהו שהוא לא נכון, או שעלולים להעביר אותו לא נכון, גם בשלב הכתיבה, ולפעמים גם ביום עצמו של הצילום, אם משהו לא עובד טוב, גם מבחינת הפאנצ'ים וגם מבחינת מסר, יושבים ופותרים את זה. כאילו התוכן הוא מעל הכל, גם מסביב, בצוות, גם הצלמים והתורנים, וזה כולם נורא מעורבים, זה קסקה זה מאוד מעורב.
כן, אני חושבת שיש איזה משהו שלי בולט כשאני מסתכלת עליכם, גם מבחינת הכתיבה וגם מבחינת המשחק והדינמיקה ביניכם, שיש איזה תחושה של כמעט תיאטרון במה שאתם עושים.
לטוב או לרע? כי תיאטרון זה גם רע.
זה אולי שאלה שדכללנו לשאול אותך בשלב מאוחר יותר, היות ושנינו די
סונאי
תיאטרון, מוצרים, אבל זה כן שאלה, איך מעבירים את הדבר הזה, ואתה אומר מחויבות לתוכן, וזה איך אתה מעביר משהו שהוא כל כך מחויב למילים בצילום טלוויזיה?
קודם כל יש כבוד לטקסט, הוא לא, לא מאלתרים, ולא מאלתרים ממש מעט, כאילו בשביל קצת לטבל את, את הדמות.
לפלפל אבל... את האווירה.
לפלפל את האווירה מעט, אז אפשר להוסיף איזה חידוד קטן. אבל הטקסט הוא עם המון כבוד אליו. עובדים פשוט הרבה לפני, בשלב הכתיבה, וגם כשהם מתכוננים ליום צילום, אז זה לדייק את זה ולהביא את זה בול, ולא יודע אם זה תיאטרון, לא יודע אם זה לאו דווקא תיאטרון, אבל זה בעיקר צילומים מאוד תובעניים, זה מה שאני מרגיש. כי נגיד שמצלמים סדרה, זה דמות אחת ורצים איתה לאורך כל הדרך, אבל שבאים ליום צילום של היהודים, זה שלוש דמויות נגיד, שצריך לעשות ביום לפחות. אז זה שלוש החלטות שצריך לקבל, איך עושים את הדמות, איך היא מדברת, איך היא הולכת, איך... וזה... כל הזמן מין ערנות כזאת, ומדביקים עליך סקנים, ומורידים סקנים, ושמים כובע, ומורידים כובע.
יש קטע חזק עם פאות, בכלל שיער גוף שם מאוד נוכח.
כן, של פעם.
יש שיער גוף ולכלוך כזה, יש מתחושה של תינוף כזה.
כי זה באמת מסוג הדברים, אני חושב שהיהודים באים, זה אחת התוכניות היחידות, שבהם נדרשים לסוגיה הזו של התינופת בתקופה הזו, נגיד אפילו במשחקי הקסטה, אומר עצמך, בונה, הם... שנים הם על הסוסים והולכים וזה, ואף אחד לא...
נראים די סבבה.
כן, כולם עם שיניים צחורות.
כן.
אני גם חושבת על זה שכן היו ניסיונות בעבר, אני מתחילה לחשוב על נגיד חצי המנשה, כן היו ניסיונות לקחת את המסורת היהודית
ולהפוך... אני לא מאמין שאמרת עכשיו חצי...
אני בהלם. אני בהלם שזכרתי את זה, זה ה...
ושאנחנו שנינו ידענו למה הם מתכוון.
בבקשה. אבל כן היו ניסיונות להנגיש את התכנים האלה, ואיכשהו כשאתם עושים אותם... מה עם שניים מוחזין? איך אהבתי את המוזיקת, את הפתיח של שניים אוחזים?
אני בראש יש לי את אבשלום קור, יש לי רק...
לא, זה דעת כזה...
סליחה, אני הפרעתי לך, רצית להגיד על חצי המנשה.
רציתי להגיד על חצי המנשה שהיו ניסיונות והם היו כושלים. ואיכשהו כנראה כאן יש איזו תחושה של, אני רוצה להגיד, קוליות ששורה על כל הפרויקט הזה. תנסה אתה לדייק את הדבר הזה.
לא יודע, אין לי הסבר לזה, פשוט כתיבה טובה. ואני אוהב את המאחרונים שרוצים להגיד משהו על היום. בסדר, אוקיי, אז צחקו על איך שהוא היה מדבר, ואיך שאנחנו מדמיינים שהוא היה מדבר. אבל המאחרונים למשל שהשנה מאוד אהבתי, זה מאחרון שקורה בכלל כאילו עם בת פרעו שמוצאת את משה, אבל המאחרון בכלל הם מתנגדי חיסונים. כאילו שהביאה אותו והיא לא רוצה לחסן אותו, כי היא קראה שזה כאילו עושה אוטיזם או משהו כזה. שהיא מבאה אותו מהיור. אז אני אוהב את הדברים האלה שאומרים על תופעות של היום.
דיברת על השפה, ואני חושב שיש משהו נורא מדויק בשפה של היהודים בהם, יש משהו נורא נכון ברפרנסים להיום שזורקים אותם כלאחר יד וחוזרים לנרטיב הכללי, אני יודע, של המערכון עצמו ולשפה שהייתה שגורה אז. מי שיכול לתת באמת איזה ביטוי שהוא נורא 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 עדכני, ואז לחזור לדבר עצמו. איך באמת מתבצעת התקשורת עם את הסרטים? הם שולחים לכם את זה קודם?
כמו וודי אלן, מקבלים רק את הטקסט, רק את הטקסט שלך. אתה לא יודע מה הם אומרים. יש פגישות ארוכות של חזרות שיושבים על זה, ואנחנו קבוצה מאוד דעתנית. קוראים את זה, ואז קוראים את זה עוד פעם, ואז נותנים הערות, ואז מעוני אומר שזה לא מספיק טוב, ואז מתקנים את זה, ואז כל מיני כאלה. ומבינים בכלל מה האחרון, כי מלא פעמים אנחנו לא מבינים גם, כאילו, רגע, על מה זה בכלל? מה האירוע ההיסטורי עליו מדובר? ואחר כך, תוך כדי היום צילום, כבר אני חושב שהם מאוד סומכים עלינו להביא את הצבע שלנו, ושם כבר לא יושבים איתנו על מילה במילה או דברים כאלה, אבל היוצרים תמיד נמצאים.
כן, עם על הסט?
עם על הסט.
נטלי מרקוס ואסף בייזר.
תמיד על הסט. יחד עם קובי חוויה במאי. הם לא מחרטטים כזה ובאים חצי יום וזה אחרי ארוחת בוקר. באים יום שלם כמו שחקנים ואני חושב שזה ההבדל פה. יש פה איזה רמות דיוק מאוד מאוד מחמירות על הסט.
איזה פריירים. אני הלכתי לתסריטאות רק כדי לא להיות בסטים. לא היה לי כוח לקום בבוקר מוקדם ולתפוס את המג'יק אואר.
אבל תגיד, איך מחליטים מי אלוהק למה? זאת אומרת, יש תפקידים שחשבת שאתה צריך לקבל ו...
יוסי
קיבל?
לא, יש אצלנו כבר בדיחה על כאילו שהכל ליהוקים כאילו אוטומטיים. מלך זה מרשק, כל מה שקשור למלכים או אנשים שמדברים לאט ובאיזי זה מרשק. איש מבוגר מוני, אישה כמובן, הומו, אני. עכשיו השנה היה לי הרבה פחות נשים כי שירה נאור הצטרפה לקאסט, אז...
התבאסת?
כן, מה זה? זה תפקיד שלי.
זה סולו שלי.
כן, יש לנו כבר ניחושים כזה על הליהוקים, ויש הפתעות, לא יודע, לא חשבתי שיתנו לי את פרס, כאילו, איך אני אמור להיראות כמו פרס.
אתה אבל גם חטפת על זה שלוהקת כפרס.
נכון.
כאילו ירדו עליך ש...
מי נותן להומו השחור הזה לשחק את פרס? זה הציטוט.
אוקיי. בעדינות, כאילו. סובטילי כזה. עקיצה קטנה.
אני משמור. לא, הדברים שאנשים מרשים עצמם להגיד, זה כאילו...
אבל עכשיו שבאנו להיכנס לאולפן, אז סיפרת על ביקורת שהתוכנית קיבלה, אני אשמח אם תשתף את הכיתה כולה.
אז זהו, קיבלנו כמה ביקורות טובות, אבל ביקורת שהכי אהבתי הייתה בערוץ 7.
מדיה אאוטלט
בועט. כן, כמו כל אדם נורמלי, אני מגגל על עצמי בבוקר בשביל לבדוק איפה הזכירו אותי, והנה פה, הרס וחורבן, זה הכותרת, לא פחות, והסדרה ההרסנית ביותר עד כה בטלוויזיה הישראלית, העלתה בערב השבת האחרונה את העונה הרביעית שלה בכאן, והסיום הוא, משום כך, לא ארץ נהדרת, לא ניקוי ראש, לא החמישייה הקאמרית ולא דומותיהן העוקצות, מלגלגות ומתיחות רפש ובוז, היהודים באים, היא הסדרה הכי הרסנית בתולדות הטלוויזיה הישראלית, ותודה לתאגיד.
יאמן, איזה כיף.
זה באמת אבל, מה זה, אתה בטוח עכשיו, זה לא אלך חיוך על פניך, אתה בטוח שאתה עושה משהו נכון עכשיו, נכון?
ממש ככה.
הכותב מזכיר פה את ארץ נהדרת, ואנחנו גם צריכים להזכיר שאתם ניצחתם את ארץ נהדרת בפרסי הטלוויזיה לפני כמה שנים, וקיבלתם פרס ראשון.
נכון.
תספר לי קצת על המעמד הזה, זה כאילו ארץ נהדרת היא נבחרת שכמה שנים כבר עושים? 17?
מיליארד.
כן, כאילו...
זה מוסד. זה היה מאוד כיף. פעם אחת גם הפסדנו להם. אני חושב שבעונה השנייה הפסדנו להם או משהו כזה, אבל זה באמת כמו לנצח את השיקגו בוז שלה הזאת, הנבחרת המוצלחת של עולם הבידור וזה וזה.
כן, כאילו תקסק פרסים בארץ.
לא, 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 לא.
אין טעם.
שום זוהר. זה גם שעות ויש מלא כאילו גם פרסים שכאילו מעבירים אותם כזה בפסט פורוורד כזה.
עריכה.
עריכה, עריכה מוזיקלית, עריכה של סאונדים, עריכה של סאונד אפקט, עריכה שזה כאלה. אבל זה כיף לזכות, נו, ישקר מי שיגיד שלא. אפילו בטקס כזה.
כן.
יש לי שאלה קצת ברנג'אית, זאת אומרת, בהתייחסות ל...
שאל ניב.
כן. איך זה להיות משודר ביום שישי? פעם זה כאילו היה הכבוד הכי גדול שאפשר לקבל בתור תוכנית, מדורת השבט היום שמים אותה ביום שישי.
סיבה עם סיבה.
עם ריף קלה.
כן, וגם דודו טופז וזה. כאילו התותחים תמיד היו בימי שישי, גם ארץ נהדרת הייתה להם תקופה ביום שישי, והיום זה קצת בית קברות לתוכניות. אז איך את חושב להיות משודר שם?
כמו בבית קברות. יש בבית קברות, ממש כך. אין שום משמעות ליום של השידור, זה מה שגיליתי. זאת אומרת, את רוב הוואטסאפים, כאילו, על אנשים שרואים, אני מקבל בכלל באמצע הלילה, או כל מיני דברים כאלה, בגלל שהתוכן של התאגיד עולה כולו ביוטיוב, באיכות טובה, ישר, ואפילו עוד לפני שהפרק עולה.
בדרך כלל לפני אפילו, הכל.
אפילו לפני, אז רוב האנשים שצופים, צופים שם.
אז יש לך נתונים לתת מהשפה של האחרון?
כן, זהו, אז היום בדיוק אמרו לנו שמהקופסה בסלון, מה שנקרא, צפו רק 96,000 צופים, שזה כלום בערך. אבל בצפיות המצטברות, 1,200,000 צפיות נצטברו לפרק הבחורה המלא, ולמערכונים של היהודים באים בעונתה הרביעית, כולל מקום חמישי ברשימת הסרטונים החמים של יוטיוב. אז צופים בזה, מסתבר.
כן, מה זה מלא אנשים. 1,200,000, כמה מנדטים זה?
אבל זה כמה אנשים שראו את זה כמה פעמים, וזה בסוף אנחנו אותם 20,000.
יש לי שאלה נוקבת בנוגע על המערכון.
את רוצה לשאול על הכפתור האדום.
אני רוצה לשאול על הכפתור
האדום. אוי, אני מאוד אוהב את המערכון הזה, אני יודע שהוא שנוי במחלוקת.
אני ראיתי אותו ואמרתי, טוב, לא מצחיק, לא יפה. לא, זה לא...
מה, כי הוא חש לך הומופובי?
הוא חש לי הומופובי בשיגעון.
באמת?
בחיי.
אז בתור הומוסקסואל... בכובעי הזה, עכשיו אני אשים את הכובע עם הנוצות, הם שאלו אותי, אני כאילו נציג הקהילה בקהל, אמרו, תגיד, זה פוגעני? זה פוגעני? שאמרו, 19 סנטימטר, זה פוגעני? אז אמרתי, אז אני ממש לא הרגשתי כך, יכול להיות שיש גם, יש לי הומור עצמי יותר מהדרוש, הרגשתי שזה דווקא צוחק על הדבר הזה, זאת אומרת שאם רוצים...
כאילו על הזקפה הלאומית.
גם על הזקפה הלאומית, וגם על הפחד ההטרוסקסואלי הזה של מי גלי שמה. ומי יעשה לי משהו? זאת אומרת, שם ישימו את הכפתור האדום, כי שם גבר לא יהיה מוכן שיעשו לו שום דבר. אז נכון שעל הדרך יש הומור הומופובי במקצת, אני, זה הומופובי במידה אולי. לי זה לא הפריע. מה הרגשת אבל? שזה גס מדי, וולגרי?
הרגשתי שזה, שעברנו את הזמן שאפשר לצחוק על הומואים בטלוויזיה. ככה.
וואלה.
ואני לא יודע אם זה היה לצחוק על הומואים כמו לצחוק על חדירה אנלית, אם ירשה להיות רגע גרפי. To each his own. תרצו תראו.
תרצו תראו, כן.
הייתה לך עוד שאלה נוקבת, על התיאטרון.
על
התיאטרון. אני קראתי את ה-CV שלך, את קורות החיים שלך לפני שפגשנו אותך כאן.
ועשיתי הרבה תיאטרון.
עשית המון תיאטרון. מה קורה עכשיו שאין תיאטרון?
זה נחמד.
כן. אתה מגלה שאתה גם לא כזה אוהב?
בעצם. את ספחי אותי עם הבוסית שלי. כן, גם מי שעושה תיאטרון בסוף לא אוהב תיאטרון. לא, זה לא נכון. אני מאוד אוהב תיאטרון. אני אוהב את האורח חיים של התיאטרון, מאוד. כל הנסיעות האלה בוואנים, מה שכולם שונאים, כולם שונאים לעולים לוואנים ונוסעים כל היום בארץ וזה, אני מת על זה. זה כמו משפחה כזאת, כמו איזה קרקס נודד כזה מפעם. לגבי התוכן, אני גם מסכים שיש אי אלו בעיות עם התיאטרון הרפרטוארי בימינו, ואולי האומץ הרבה נובע מזה שהתיאטרון בסופו של דבר חייב לממן את עצמו. אני חושב שזה הכל מתחיל ונגמר בזה. זה ש80% מההכנסות של התיאטרון זה הכנסות עצמיות, הוא חייב לעשות מה שהוא חושב שזה פופולרי, יכול להיות שהוא גם טועה, אבל מה שיכניס כרטיסים והכל, ואז יש אולי בחירות פחות אמיצות, מפריע לי שאין תיאטרון פוליטי כמעט. כמעט ואין.
ברפרטוארי, בפרינג' אפשר למצוא...
אפשר למצוא פה ושם, זה נכון, אבל ברפרטוארי שכאילו מה, שאנשים יראו. תיאטרון לא רק בא לעשות נעים ונוח ו...
אני יכולה לשים בכוכבית פה את ההתנסות שלי מעולם הספרות, ששם יש באמת הוצאות גדולות ומסחריות שמוציאות המון המון ספרות מתורגמת וספרות מסחרית, אבל יש גם ספרות ניסיונית שנעשית פה בארץ, והיא לאו דווקא לא נקראת. היא נכון. גם זו שעושה את הכי הרבה רעש, וזו שמקדמת את כל הענף כולו קדימה.
כן. אני חושב בנוגע לתיאטרון, זה קצת גם חוטא למסד שעליו בנוי התיאטרון הישראלי, במחזאות הישראלית, כי גם במחזאות של בוודאי חנוך לוין, אבל גם ניסים אלוני ומוטי לרנר, תמיד הפוליטיקה הייתה שזורה בתיאטרון הפרטואר הישראלי, ואיזושהי מידה ביקורתית, והעובדה שהולכים לכל מיני מצחיקונת ו... לא שאין איזה מקום, אבל כאילו, לא יודע.
נכון, זה לא שלא עושים פה תיאטרון טוב, עושים תיאטרון טוב בעיניי, אני יודע שזה מביך הרבה אנשים לבוא, וזה מביך אותך כאילו לבוא לתיאטרון? למה אתם מדברים ככה מוזר?
למה אתם מדברים ככה? לא מוזר.
אבל אולי לא ראית איזה הצגה טובה לאחרונה, לא יודע, אולי צריך...
אני לא זוכרת הצגה שראיתי ואמרתי.
מתי היית? בתרבות יום א' בצבא כאילו פעם אחורה?
לא, לא, אפילו ניסיתי ללכת כמה פעמים, אני לא אנקוב בשמות, אבל ניסיתי ללכת כמה פעמים בשנים האחרונות, במיוחד להצגות שהיו מאוד מאוד מדוברות. לא מצאתי את עצמי מתחברת.
מעניין. גם באולמות קטנים, שזה יותר, עוד יותר מביך.
רואים אותי גם. רואים אותי. מה אתה רואה בטלוויזיה?
וואו, אני מחכה לכם שתגידו לי במה לצפות ובמה לא.
הרבה
אחריות. ולפעמים מתווכח איתכם ואומר, לא צדקתם, לא, זה חרה. עכשיו אני צופה בסדרה של ג'ורדן, איזה ששאלתי את גילי לפני זה, שלא דיברתם על זה, נכון? נדמה לי שלא דיברתם.
דיברתי על זה בפודקאסט של קודנר, בפודקאסט השני שיש לה... שני. עוד פודקאסט שיש בעיתון.
זהו, שלא הבנתי, גם אמרתי לה, שאני לא מבין איך אנשים שלא... אני אוהב כדורסל, אבל איך אנשים שלא אוהבים כדורסל מתחברים לזה, זה כל כך מפתיע.
אני מאוד אוהב כדורסל, וגם מאוד אהבתי כדורסל. זאת אומרת, זו התקופה שבה ראיתי כדורסל כל לילה, אבל נראה לי שיש שם דרמה שהיא חורגת מהמגרש. פרסונה שהכוכבות שלה היא יותר מהיכולת שלה לשים...
הוא יוצא מאוד מעצבן, לא?
ממש.
הוא ממש איש מעצבן, איש מעצבן, שאוהב לריב תחרותי בצורה בלתי נסבלת.
באנם זעזע.
ממש, כל הסדרה, ככל שעובר הזמן, אני יותר שונא אותו.
אני חושב שזה
בדיוק... מנהיג את סקוטי.
כן, זה קצת העניין, לא? זה קצת כמו בשביל הסופרנוס, בפרקים האחרונים אתה כבר לא יכול לסבול את טוני, אתה אומר, בוא נהיה, זה חלאת המין האנושי, אני בעד סיל, ופה סקוטי הוא סיל, נגיד. אז וחוץ מהריקוד האחרון. כל דבר יפה. אם אנחנו כבר ברפרנסים על הלהקה.
אוי, איזה ציטוט נפלא. כל דבר יפה.
אז למה לחכות ביהודים באים?
כל סדרת המערכונים של רבין ופרס הם מעולים בעיניי.
מי רבין אגב?
רבין זה מוני מושונוב כמובן. והיה אפילו המערכון המסיים שלהם הוא כמובן בכיכר, ב-4 בנובמבר, שצילמנו שם על המדרגות, ופתאום מוני היה נראה לי רבין לחלוטין. עברתי שם איזה משהו... מאוד מאוד חזק במאחון הזה, גם מאחון מצחיק ועצוב, שהם, גם שם הם רבים, על מי ישיר איזה בית בשיר לשלום.
ומי יהיה אביב גפן?
רק מדברים עליו. הבן של, המשתמט, הבן של ההוא.
מעולה.
יש ירדנה ואופרה חזה.
אוי, מעולה.
סוף, סוף.
תודה.
אבל זו סיטואציה מאוד איזו תרגע, זה הרגע שמודיעים לירדנה שאופרה מתה. זה המערכון, זה כבר מצחיק, נכון?
כן.
ויש עוד הרבה, יש מלא טובים, אני אשכח עכשיו בטוח, אבל...
יניב, תודה שהיית איתנו.
תודה לכם.
תודה שבאת.
תודה.
תודה. הרגע שכולנו מחכים לכל השבוע.
הסיבוב המהיר.
הסיבוב המהיר.
בואי נתחיל עם פיבי וולר ברידג', או ליתר דיוק סדרות הלוויין שלה.
כן, רן וקילינג איב.
כן, קילינג איב סיימה עונה שלישית בכל ענות. מה זה חלושה? ולמה זה מבאס אותי? כי העונה התחילה ממש טוב.
אז זהו, אני לא התרחתי את עצמי לעונה השלישית של קילינג איב, העונה השנייה גם ככה נגמרה במין...
רגע, אבל הראשונה את מודעה שהיא הייתה מופתית, נכון?
מופתית לחלוטין.
כי פיבי וולר ברידג' כתבה אותה בעצמה.
נכון, נכון, מופתית לחלוטין. ואותו דבר, אותו תחושה יש לי גם לגבי רן, שהתחילה חמוד לעלה ומין נפרמה כזה לקראת האמצע שלה.
גם רן קשורה לפיבי וולר ברידג', ויקי ג'ונס, שכתבה אותה, הייתה שותפה שלה בפליבג, נכון? ודיברנו על הסדרה הזאת ועל שני הסוויטהארטס מהקולג' שבורחים מהבית כדי לפתוח בחיים עצמאיים משלהם. הסוף היה ממש מבאס. כאילו הסדרה איבדה גובה ואיבדה גובה ואיבדה גובה. איפה היא כן קצת הותמרה?
איפה?
ברגע שפיבי וולר ברידג' הגיעה להופיע כדמות משנה. Mm-hmm. לסבית.
חבל שהיא לא ליהקה את עצמה לתפקיד הראשי, זה מה שיש לי לומר.
בהחלט. בעצם אנחנו בסיבוב מהיר של דיס המלצות.
אבל לא דיס כמו ההמלצה, הדיס המלצה הבאה, ואני מבקשת להכניס, את, להכניס אותה תחת פינת הספרדי השבועי.
פינת הסדרה הספרדית של גילי איזיקוביץ'.
וגם פה מצאתי מועמדת מעולה לפינה הספרדית השבועית בנטפליקס.
האם היא דוברת ספרדית?
היא לא דוברת ספרדית, היא סדרה בשם מגנוליות מופלאות, אני לא יודעת למה המשכתי אחרי השם הזה שברור שמה טוב יכול לצאת ממנו, אבל בכל מקרה המשכתי לצפות, סדרת הולמרק פאר אקסלנס, שלוש חברות טובות בעיירה קטנה ולבנה, ומה מפריד בינה ובין סדרת הולמרק קלאסית?
החכימי אותי.
אחת משלוש החברות היא אישה שחורה.
לא נכון! מה?
כן, כן. אבל כן, כל התמות, כל הנושאים, הכל אותו דבר, הורות, בגידה, איך אתה ממשיא את עצמך, את אימא שנשארת בבית, לא את אימא שרוצה קריירה, כולם אוהבים בסוף אחד את השני והולכים לכנסייה. כן, לא לראות, לא חייבים.
את יודעת מה, עוד יכול להיכנס תחת הקטגוריה של סדרה ספרדית. גם פה אני רוצה עוד של סדרה ספרדית, מאיה, כי גם זה נכון.
תקבל עוד משלך.
תודה. העונה השנייה של משבריסטית, זוכרת את הסדרה המשבריסטית עם אנה פקווין?
כן.
שהיא מעין רני רהב, דומינית שמטפלת בכל מיני סלבס ובעלי שררה שסורחים.
כן.
והיא צריכה לתקן את תדמיתם הציבורית, היא יודעת איך לעשות להם את השפין, היא השפין דוקטור.
השפין דוקטור.
של האלפיון העליון בלונדון, אז העונה השנייה לא כל כך טובה.
אני נותנת ליהנות מהספק,
כן.
כי אני זוכרת לה את סוקי.
כן.
סוקי. סוקי. לא אשכח לה את זה
מה,
בחיים.
אנה פקווין, בגלל שאנה פקווין זוכה את האוסקר על הפסנתר, we can't leave the piano, אז בגללה את עוד זוקפת איזושהי זכות למשבריסטית.
כן, אני אנסה.
כן, אז, זה, מפתיע אותי, כי אם את זוקפת זכות למשבריסטית בזכות אנה פקווין, היית צריכה לפחות, אני יודע, להשאיר איזושהי תקווה לקילינג איב, בגלל השתי הדמויות הראשיות שהן מאוד מאוד סוחפות. רק אומר, רק אומר.
לא מקבלת. אבל כן, אני רוצה לסיים בהמלצה המלצתית.
ההמלצה שלך.
ההמלצה שלי, המלצה אמיתית, המסיימת. והיא הספר המאוד מאוד, מותר להגיד את זה, כיפי, אבא בן סבתא דינה, ספר של יוסף בר יוסף. שלושה סיפורים, שלוש נובלות, שלכולן יש תמות שסובבות סביב הורות, אמונה, הקרבה של בנים, הורים מרוחקים. הראשונה היא ממש אוטוביוגרפית.
ממש חומרי חיי.
חומרי חייו של יוסף בר יוסף. כן. הראשונה היא ממש אוטוביוגרפית, השתיים האחרות הן וריאציות על נושאים אוטוביוגרפיים, אבל מה ש... כל כך חזק בספר הזה, הוא הכתיבה של יוסף בר יוסף, שהוא אדם בן 87, שכותב כמו נער, באיזה שמחה, חדות וחדווה, משהו נטול גינונים ונטול קצוות מיותרים, גם כשהוא מדבר על העולם הכי חרדי, אמונה, גפילטה וחלות לשבת.
שכנעת, אז אני אסיים עם שתי המלצות קטנות על אלבומים שיצאו בסוף השבוע האחרון. אחד זה של להקת הפאנק נו אייג' מלוס אנג'לס, להקה אדירה, והאלבום החדש שלהם פשוט פיצוץ. השני הוא של סוניק בום, שהיה חבר בהרכב הפסיכדליה ספייסמן 3, ואחרי 30 שנה מוציא אלבום סולו, משהו שלא קרה המון זמן. זה כל כך יפה, זה כאילו היית מתיחה את הביץ' בויז עם אלקטרוניקה, עם קצת שוגייז, אין, יופי צרוף, באמת. סוניק בום, חפשו אותו, אלבום חדש לא...
שכנעת אותי.
אדיר.